ערב טוב, שלום, כאן גלעד הלפר, בפרק ה-28 של הפודקאסט שלוש בריבוע. התאריך הוא 24 לאוקטובר 2023, למי שלא יודע, ואני כמובן הולך לדבר על המלחמה. זה מן הסתם הנושא הגדול, אני אדבר על זה מכמה נושאים. אני רק רוצה להתחיל ולהזהיר את כל מי שמקשיב לי שזה לא הולך להיות פודקאסט נעים. אני לא קצין מורל ולא תפקידי לשפר את המצב רוח, אני הולך לספר או לדבר על מה שאני חושב שקורה ומה שצריך לעשות, וזה לא נעים. כל מיני דברים שאני הולך להגיד, אז מי שמחפש שיחה נעימה ומרגיעה, זה לא המקום הנכון. אבל מי שרוצה לשמוע אותי, שימשיך להקשיב. אז כמו שאמרתי, אני אדבר על המלחמה, כשהנושאים העיקריים זה יהיה אנטישמיות בכל העולם, השקרים של דובר צה"ל, מה שקורה עם הכלכלה ומה שיקרה עם הכלכלה ומה שצריך לעשות עם הכלכלה, וגם הבחירות האחרונות בשוויץ שהן קשורות מאוד למה שקורה בארץ. אני אתחיל עם האנטישמיות, שזה מעניין שמצד אחד קרה מה שקרה בדרום ומה שקורה עכשיו כל הזמן, ובמקביל או בעקבות זה יש התפרצות מדהימה של אנטישמיות במערב. בעיקר באירופה, אבל גם בארצות הברית, בטח בערים הדמוקרטיות, בטח באוניברסיטאות או בקולג'ים בארצות הברית. באירופה זה נדמה לי כמעט בכל מקום, בטח במערב אירופה, וזו אנטישמיות נאצית, כאילו ממש של לרצוח את כל היהודים ודברים כאלה. והאנטישמים, מי שלפחות נראה שנושא את דגל האנטישמיות באירופה לפחות, אלה המוסלמים והשמאלנים. ככה לפחות זה נראה. אולי אנטישמיות חוצה גבולות, וזה כל החברות שם, אבל לפחות זה נראה כרגע שאלה שמאלנים ומוסלמים. אז הקטע של האנטישמיות הבאמת הנאצית הזו, היא עוד פעם מוכיחה עד כמה הקיום של ישראל הוא חשוב, עד כמה צריך את ישראל בתור מקום מפלט ליהודים, ש-75, כמעט 80 שנה אחרי השואה, שונאים אותנו באותה התלהבות כמו תמיד, אולי יותר מאי פעם, זה אני לא יודע להשוות, אבל ברור שיהודים צריכים מקום מפלט מהאנטישמיות הזו. וכאן השאלה הגדולה, כן, מהו מקום המפלט? כי השאלה היא אם מדינת ישראל זה מקום המפלט. ובואו נגיע עכשיו למה שקורה כאן, למלחמה, ואני אתחיל דווקא עם דובר צה"ל, שכשנדמה לי שלשום פורסם בכמה מקומות, שאנחנו מכניסים מסעיות אספקה לעזה, שמן הסתם אני מניח מגיע לידיים של החמאס, החמאס שולט בעזה, אז המסעיות שאנחנו מכניסים לעזה מגיעות לחמאס, אין לנו שום אפשרות לפגח על מה שקורה שם, למרות כל הקשקושים של צה"ל ושל הממשלה, אין לנו מושג הרי מה קורה בעזה, זה אני חושב די ברור כבר, ומכניסים להם סיוע. אז א', כמובן צריך לשאול למה מכניסים סיוע לצה"ל, איפה הסיוע המוניטרי לשבויים ולחטופים. מעבר לזה, מה שהתפרסם שלשום ועורר קצת מהומה היה זה שכנראה, לא כנראה, שפשוט לא בדקו את המסעיות האלה לפני שהם נכנסו, אנחנו לא בדקנו אותם. יכול להיות שהיה בפנים נפט, נשק, אין לנו מושג. חיילים, אין לנו מושג מה היה שם. ואחרי שזה פורסם, דובר צה"ל הכחיש. הכחיש בתוקף. והוא כל כך הכחיש שכנראה חלק מהפרסומים בחול מחקו את הידיעה הזו, ואני גם הותקפתי בטוויטר, או באקס, סליחה, למה אני מעלה את החדשה הזו כשהיא מוכחה כפייק. והנה הודעה של דובר צה"ל אתמול. לפי הנחיית הדרג המדיני, הכנסנו 14 מסעיות עם מים, תרופות ואוכל. בניגוד לקבוצה הראשונה, הן נבדקו על ידי כוחותינו באופן מלא כדי לוודא שאין שם ציוד אחר. הקיצר, הידיעות על זה ששלשום זה לא נבדק, כל הידיעות האלה הן נכונות. אז השאלה היא א', למה אנחנו מספקים ציוד לחמאס? זה מה שאנחנו עושים עוד פעם. מים, תרופה, הכל הולך לחמאס. ב', למה אנחנו לא בודקים את זה, שזה שערוריה שאני פשוט לא מבין את רמת הטמטום וחוסר התפקוד הזה, וב', למה משקרים? ואם רמת התפקוד היא כל כך נמוכה, ואם משקרים בצורה כל כך גלויה על דברים כאלה, למה צריך להאמין לכל דבר אחר של צה"ל אומר, שדובר צה"ל אומר? אני באמת הפסקתי להאמין. והדבר הזה מביא אותי לכל הקטע של הכלכלה. עוד פעם, זה חוזר לנקודה של מדינת ישראל כמקום מפלט ליהודים. אני כבר שנים מדבר על זה שישראל היא מדינה בעייתית מבחינה כלכלית, שאנחנו מפגרים אחרי חלק ממדינות המערב מבחינת החופש הכלכלי, הקפיטליזם, רמת החיים, רמת החינוך, בכל מדד שקשור לרמת חיים בכל אופן, אנחנו מפגרים אחרי הרבה מדינות במערב, מבחינת תל"ג ריאלי לנפש אנחנו בערך במקום 35 או משהו בסגנון, ומבחינת הקפיטליזם או מידת החופש הכלכלי אנחנו גם כן בערך במקום 35, כלומר איפשהו בזנב של העולם המערבי, העולם המפותח. ובגלל שרמת הקפיטליזם כאן יחסית נמוכה ורמת החיים כאן יחסית נרמוכה לרוב העולם המערבי או המפותח, מדינת ישראל כבר שנים רבות, או לא יודע, אולי תמיד, לא מצליחה למשוך עלייה משמעותית מהמדינות המצליחות. ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, שווייץ, בריטניה, ובטח שכחתי איזה אחת או שתיים. והיהודים היחידים, המקום היחידי שממנו מגיעים יהודים במספרים גבוהים, הם יהודים מברית המועצות לשעבר, שהגיעו לכאן במספרים יפים גם לפני המלחמה באוקראינה, פשוט כי בהשוואה לישראל, או ישראל בהשוואה למדינות האלה, ברית המועצות לשעבר, כלומר רוסיה, בילרוסיה ואוקראינה, ישראל נמצאת במצב טוב. יחסית למדינות המערביות המצליחות שהזכרתי מקודם, אנחנו במצב רע. לכן אנחנו מקבלים הגירה מהמדינות של ברית המועצות לשעבר, ולא מצליחים למשוך עלייה או הגירה מהמדינות המצליחות. אני מדבר על זה שנים, אני מדבר, ההסברים שלי לתופעה הזו הם ברורים לדעתי ונכונים ב-100%, שזה בעיקר ההבדל ברמת החופש הכלכלי, רמת הקפיטליזם, מה שמוביל לכל שאר הדברים, לרמת חינוך נמוכה, לרמת חיים נמוכה, לשעות עבודה ארוכות, לשכר יחסית נמוך, לדירות מאוד יקרות וכו'. ועכשיו מה הולך לקרות בעקבות המלחמה הזו? יש אני כמובן אין לי מושג עוד כמה זמן יתמשך, ובטח שאין לי מושג איך תיגמר. ופה צריך לחשוב על שתי השלכות מבחינה כלכלית, לטווח הקצר בינוני ולטווח הארוך. ולטווח הקצר בינוני אני חושב שדי ברור מה הולך לקרות בהכירי את מדינת ישראל. תקציב הביטחון הולך לגדול מאוד. בהערת אגב, אני לא בטוח למה הוא צריך לגדול מאוד. הרי מה שקרה כאן זה לא נובע מתקציב נמוך, זה נובע מזה שצהל הוא צבא כנראה לא טוב כמו שחשבנו. ואני מתבטא כאן מאוד בנימוס, מכיוון שאנחנו בעת מלחמה, וזה אולי לא העת להגיד את כל מה שאני חושב על צהל, אבל כנראה שצהל זה לא מה שחשבנו. או בכל אופן, הפיקוד הבכיר של צהל הוא בוודאי לא מה שחשבנו, ועל הממשלה אני כבר לא רוצה לדבר כרגע. הקיצר, מה שאני רוצה להגיד, שאני לא בטוח אם יותר כסף יעזור, כי לא נראה לי שכסף הייתה הבעיה. אבל לא משנה, כך או אחרת, ברור שתקציב הביטחון מאוד יעלה. והשאלה היא מה יקרה עם שאר סעיפי התקציב, בעיקר תקציב החינוך, נניח שהוא סעיף התקציב הגדול, או כמעט הכי גדול אחרי הביטחון בתקציב, תלוי בדיוק איך סופרים. ומה שאני חושב שיקרה בסבירות מאוד גבוהה, שאולי השנה יעשו כמה קיצוצים, אבל בגדול, כל מה שיקרה זה שתקציב הביטחון יגדל מאוד מאוד, ושאר סעיפי התקציב כמעט לא יקטנו, והם כמעט לא יקטנו כי המגזר הציבורי בישראל הוא מסואב ומושחת. והממשלה מאז ומתמיד, כל הממשלות הן חלשות מדי, או מושחתות מדי, או סוציאליסטיות מדי, בשביל באמת לטפל בבעיות במגזר הציבורי. מה שאני רוצה להגיד שהתקציב באופן כללי הולך מאוד מאוד לתפוח, וזה אומר שהמיסים הולכים לעלות. המיסים הולכים לעלות, גם החוב הלאומי כמובן הולך לעלות, כי אלה שני הדרכים לממן את התקציב ההולך וגדל, ואת הגרעון, את התקציב ההולך וגדל, מיסים והלוואות. וכאמור, כמו שאמרתי, המיסים יעלו והחוב הלאומי יעלה. זה יהיה כמובן ההשלכה הראשונה. וזה, או השלכה כאילו לטווח קצר בינוני, אני כבר לא מדבר על כל הבעיות האחרות לטווח קצר שקורות. כי האמת היא שמלחמה, בטח אם היא מלחמה קצרה, אין לה, אם היא לא מלחמה מאוד מאוד מיוחדת, אז אין לה השלכות כלכליות ארוכות טווח. יש איזה שנה, אני יודע, של בעיות, של פשיטות רגל בהיקף נמוך, של אולי עליית מיסים זמנית וקטנה. פה זה כנראה לא יהיה ככה. זה יהיה עליית תקציב מאוד גדולה ולהרבה זמן. וזה הולך לפגוע בהרבה מאוד אנשים, כי גם ככה המיסים יחסית גבוהים, ורמת החיים יחסית נמוכה לעולם המפתח, אני לא רוצה לחזור על עצמי. אבל הנקודה העיקרית כאן היא שהם ההשלכות לטווח ארוך. ופה אני הולך להתבטא מאוד מאוד בזהירות, א', כי אני לא יודע, מה שאני אומר עכשיו זה די ספקולטיבי, וגם בגלל שאלה מחשבות לא נעימות. אבל כמו שכולנו יודעים, יש כבר שנים רבות בישראל תופעה של הוצאת דרכון שני. וכולנו רואים את הפרסומות מפורטוגל וממקומות אחרים, שמציעים דרכונים שניים לישראלים שיש להם איזה שהם שורשים באירופה. אמיתיים ומומצאים, זה לא חשוב. ותחשבו מה הולך לקרות בשנים הקרובות, בהנחה שהמלחמה הזו לא תיגמר כמו שצריך. כשאני אומר כמו שצריך, הכוונה בניצחון מכריע, מוחץ, ברור, שימחק, שום דבר לא ימחק את מה שקרה. יותר מדי אנשים נרצחו, ובצורה שגם הנאצים לא הגיעו אליה, בשביל שהדבר הזה ימחק. אבל לפחות אפשר היה לחשוב שמלחמה שתיגמר בניצחון מוחץ, לפחות איכשהו תעשה משהו למורל הלאומי. וכשאני אומר ניצחון מוחץ, אני לא מכוון הצריבת התודעה המגוחכת הזו עם תמונת הניצחון שצהל מוכר לנו כבר בערך 20 או 30 שנה את השטויות האלה. אלא ניצחון אמיתי, כזה שלא היה לנו כבר 55 שנה בערך. אם להיות מדויק אפילו יותר, אני מתאר לעצמי 61 שנה או משהו בסגנון, לא חשוב. אותם, המצב רוח הלאומי שהולך להיות כתוצאה מזה שלא יהיה ניצחון מכריע ומדהים שיקה את העולם מתדהמה, ההשלכות של זה הן מאוד מעניינות וטרגיות, אני חושב, מכיוון ש... עוד פעם, אני כאן עושה ספקולציה ואני מאסס, אבל תחשבו לרגע שבאמת המלחמה לא נגמרת בניצחון, הדרום אף אחד כבר לא יחזור לגור שם, לעיירות הרפאים האלה, הרי הגבול בצפון הולכות להתרוקן ברובן, בחלקן, בכולן, מכיוון שהרי ברור לכולנו שהצפון הוא הבא בתור, אולי אגב המרכז, אבל זה כבר סיפור אחר, ויותר ויותר אנשים יצטופפו לתוך מרכז הארץ, קו גדרה חדרה, וכולנו נתרכז עם כזה גטו גדול ונחכה בבית משקשקים מפחד להתקפה הבאה. תחשבו מה יקרה למשל למחירי הדיור במרכז הארץ. תחשבו מה יקרה לפקקים, מה יקרה לצפיפות, ולהשלכות הכי פחות חשובות. אני עוד לא הגעתי להשלכות הבאמת חשובות. אבל תחשבו איך תראה המדינה כשכולנו נצטופף בתוך האזור הקטן הזה, שגם היום הוא לא מנוהל הרי כמו שצריך, ולא מתפקד כמו שצריך, ופקוק וצפוף ויקר. והתשתית היא לא תתרמה, אבל התשתית חסרה. תחשבו איך זה ייראה כשהצפון יברח מהצפון, והדרום יברח מהדרום, אלה שלא נרצחו. איך נראה? אבל כאמור, אלה ההשלכות הארוכות טווח הפחות חשובות. ההשלכות הארוכות טווח היותר חשובות, ופה עוד פעם, אני מתפתה מאוד בזהירות ובנימוס, כי אנחנו באמצע מלחמה, אבל עוד פעם, בהנחה שהמלחמה הזו לא מסתיימת כמו שצריך. ועוד פעם, אני מזכיר לכם שבשנים האחרונות יש תנועה גדולה להוצאה דרכון שני, יהיה כאן עזיבה גדולה בסגנון מה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור. להזכיר לכם, אחרי מלחמת יום כיפור היה גל גדול של ירידה, מה שאז גרם לרבין לומר את המשפט, אחד המטומטמים בתולדות ההיסטוריה של מדינת ישראל, נפולת של נמושות, אז יהיה גל ירידה גדול של אנשים שיפחדו לחיות בארץ, ובצדק, לא רק שיפחדו לחיות בארץ, אלא גם שהכלכלה הרי תידרדר מהסיבות שאמרתי. ומי יעזוב? אז הניחוש שלי, אני חושב שזה ניחוש סביר, שיעזבו אלה שיכולים, אלה שיש להם כסף, דרכון זר, כישורים שנדרשים בחול, ובמקרה הקבוצה הזו זה בדיוק הקבוצה שמחזיקה את מדינת ישראל, כי זו קבוצת ההייטק. ההייטק בישראל מבוסס על בערך 3,000, אני לא יודע את המספר, אבל אלפים בודדים של יזמים וכמה עשרות אלפי עובדים. יש בסך הכל בהייטק הרבה יותר עובדים בארץ, משהו כמו 250 אלף, אבל החשובים שבהם אלה שבאמת מחזיקים את החברות, מדובר על כמה עשרות אלפים. ואלה בדיוק האנשים שאני מצפה שיעזבו. יהיה איזשהו גל של פטריוטיות, אני מניח, מיד אחרי המלחמה, שתיגמר טוב או לא טוב, אבל הגל פטריוטיות הזה יתנדף, ואנשים פשוט יחזרו למציאות היומיומית של כלכלת תפוקה, פחד אמיתי מעצם החיים שלנו כאן, ויכולת לעזוב. כי כל עובדי ההייטק ויזמי ההייטק יש להם כישורים מאוד מאוד נדרשים במערב. וכבר כמה שנים יש עזיבה של טפטוף של אנשים כאלה. אבל זה יעבור לשיטפון. יהפוך לשיטפון, עוד פעם, אם המלחמה לא תסתיים כמו שצריך. אז איך תראה כלכלת ישראל, נניח 5 שנים מהיום, אחרי שהמיסים עלו, הצבא התנפח, המגזר הציבורי עצמו ימשיך להתנפח, כי כאמור הוא מושחת ומסואב, והפוליטיקאים הם הפוליטיקאים, ובמקביל המדינה מצטופפת לתוך המרכז, כי כולם בורחים מהצפון ובורחים מהדרום, ובמקביל אלה שמייצרים את רוב הערך המוסף, ואת העושר בעין במדינת ישראל, בכלכלת ישראל, חלק מהם הולך לעזוב. איך נראה? ועוד פעם, אני מצטער שאני אומר דברים כאלה דווקא בימים כאלה, אבל צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה, כי אני מקווה שמישהו חושב על זה בקרב האנשים שבאמת משפיעים. אני רק יכול להזהיר ולהתלונן ולהציע הצעות, אבל מי שנמצא למעלה, אני מקווה שהוא מודע לזה, שהסכנה כרגע למדינת ישראל היא קיומית. זה לא סכנה קיומית במובן הזה של יבוא ויהרגו אחד אחד את כולנו. למרות שזה כבר לא כל כך מגוחך כמו שהיה אפשר לחשוב פעם. אני מדבר על סכנה קיומית במובן הזה שמדינת ישראל לא תוכל להתקיים לאורך זמן כמדינה שהיא לא מדינת עולם ראשון מבחינה כלכלית, כי איך לעזאזל נממן את הצבא? בשביל לממן את הצבא צריך כלכלה לפחות חצי מסגשגת, כמו מדינת ישראל. לא באמת מסגשגת, אבל חצי מסגשגת. צריך כלכלה. צריך משק כלכלי שמייצר ערך שאפשר למסות כדי לממן את הצבא. אם לא מייצרים ערך, אם קורה את כל מה שאמרתי שעלול לקרות, אם אלה שמייצרים את הערך, חלקם, רובם או כולם, בורחים מהארץ, אז מי יממן את הצבא? אז חשוב לי כאילו לומר את זה, למרות שעוד פעם, אני חוזר בפעם השישית כבר בפודקאסט הזה, מאוד לא נעים לי לומר את זה. לא נעים לי לחשוב על זה, אבל אנחנו בסכנה קיומית. אז לפני שאני אגיד מה אפשר לעשות בשביל לנסות לפחות, לא יודע, למתן את הנזק, אני רק רוצה לומר כמה מילים על שוויץ, כי זה מתקשר למה שאני רוצה להגיד לקראת סוף הפודקאסט. בשוויץ היו בחירות כלליות לפני יומיים, אם אני לא טועה, והימין ניצח. וכשאני אומר ימין, אני מכוון בעיקר מפלגה שהיא מתנגדת מאוד להצטרפות לאיחוד האירופאי, מתנגדת להגירה, מתנגדת לחקיקה סביבתית, מפלגה מפלגת ימין. וזה לא כל כך מפתיע אותי שדווקא הימין בשוויץ מצליח. א', בגלל שיש חששות, הולכים ומתרבים באירופה מהגירה, אולי התזמון של מה שקרה כאן עזר למפלגה הזו בבחירות בשוויץ, אני לא יודע, אני סתם מנחש עכשיו, אבל זה לא מפתיע אותי כל כך שהימין מנצח, כי שוויץ היא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה, על פי מכוני מחקר בינלאומיים, כן, זה לא נתון לוויכוח הדבר הזה, או כמעט לא נתון לוויכוח, אני ברור שבטוח שיש מישהו שיתווכח, יש גם אנשים שאומרים שהחמאס הוא ארגון הומניטרי, תמיד יש מישהו שאומר משהו. אבל שוויץ היא כנראה מדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה, בין העשירות ביותר בעולם, ושיעורי פשע מאוד מאוד נמוכים, מדינה מאוד מצליחה. מצליחה, מוצלחת, ולא מפתיע אותי שהימין מצליח שם. אבל עוד נקודה שאני רוצה לדבר על שוויץ לפני שאני עובר לנושא האחרון של השיחה, זה שבשוויץ לחלק גדול מהאנשים יש רובה אוטומטי בבית, או רובה כאילו צבאי. מכיוון שבשוויץ יש סוג של גיוס חצי חובה, ומי שמשתחרר מהצבא, שזה כולם כמובן, כי אין שם צבא קבע גדול, לוקח את הנשק שלו הביתה. משתחרר מהצבא, הופך להיות חייל מילואים, ולוקח את הנשק האוטומטי שלו הביתה. ואני לפני, אתמול, הוצאתי פוסט באקס, מה שהיה טוויטר, שאמרתי שאני מציע בישראל שכל מי שמצטרף לצבא, מקבל מהצבא נשק אוטומטי, M16 בדרך כלל אני מתאר לעצמי בימים אלה, הנשק הזה הופך להיות שלו, וכשהוא משתחרר מהצבא, הוא מקבל את הנשק הזה איתו, לוקח אותו כמתנה מהצבא, זה הופך לרכוש האישי שלו, ולוקח את זה איתו הביתה. ושחלי צהל הם שחררים, יהיו החיילם חמוש במדינת ישראל שיעמוד להגן עלינו במלחמת האזרחים הבאה נגד הערבים שתבוא במוקדם או מאוחר בסבירות קרוב ל-100%. ולפני שאני עובר הלאה, אני רק רוצה להגיד שכשהוצאתי את הפוסט הזה, אז ישר קיבלתי איזושהי תגובה, כן, ומה עם אלה שהשתחררו מהצבא, ואתה תיתן להם נשק, ואז הם יהפכו לעבריינים. ומדהים אותי הטיפשות בהצהרה הזו משתי סיבות, אני מתאר לעצמי. זה מין כזה סיבה אחת כפולה. א', אף אחד לא עובר לעבריין בגלל שנתת לו נשק. אני מניח ש... אותו אדם שאמרת הערה הזו, לא עד כדי כך מטומטם, אבל כן, לא הופכים לעבריינים בגלל שהם מקבלים נשק שמשתחררים מהצבא. השאלה היא, האם מישהו שהוא עבריין היה, או החליט להיות עבריין, האם העובדה שאנחנו חילקנו לו נשק אוטומטי, כמו לשאר החיילים שהשתחררו, האם זה בעייתי? ואני מתאר לעצמי שאותו בן אדם, כשהוא החליט להיות פושע, אני בטוח שהוא לא החליט במערך ההחלטות שלו, להיות פושע בכל דבר אחר בחיים שלו, חוץ מאשר כשזה מגיע לקנות נשק בשוק השחור. כלומר, מי לעזאזל המטומטם שחושב שמישהו יהפוך לעבריין, אבל החוק היחידי שהוא לא הולך לשבור, זה החוק שמונע ממנו לקנות נשק בשוק השחור. מה שאני רוצה להגיד שגם אם לא מחלקים נשק, אז אותו פושע ישיג נשק בשוק השחור, כמו שהבני דודינו הערבים, יש להם לכולם M16, ולנו לרובנו, כולל אני, אין לנו אפילו אקדח. אז א', הטיפשות הזו. אבל ב', כמו שאמרתי בפודקאסט לפני שבוע, כל דבר בחיים יש לו איזון, לכל דבר יש טוב ויש רע. אז הטוב שמחלקים נשק לכל אוכלוסיית החיילים שמשתחררת מהצבא, זה שאנחנו ערוכים למלחמת האזרחים שתבוא אלינו. אלינו. והדבר הרע זה שיהיו אנשים שינצלו את זה. ואני חושב שבאיזון הזה, בין האנשים שינצלו את זה, לבין העובדה שאנחנו נהיה ערוכים למלחמת האזרחים, הקטע של להיות ערוך למלחמת האזרחים, זה נראה לי יותר חשוב. הרבה יותר חשוב. זה כל כך יותר חשוב שזה פשוט מטומטם לחשוב שזה יש כאן בכלל איזושהי תחרות, אבל אני קורא לזה איזון בשביל הנימוס. טוב, דיברתי על זה מספיק, עכשיו אני רוצה לעשות קצת אחורה פנה ולחזור לעניין של הכלכלה, כי כמו שאמרתי, שוויץ היא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה ובין העשירות בעולם. כשמדינות קפיטליסטיות אחרות זה מדינות כמו הונג קונג, סינגפור, אירלנד במידה מסוימת, אוסטרליה במידה מסוימת, קנדה, בריטניה, טיואן וכו'. עוד כמה מדינות. כל מדינות סקנדינביה. וכל המדינות שהזכרתי כמובן הרבה יותר קפיטליסטיות מישראל. אז אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, ההשלכות הכלכליות של מלחמה שלא נגמרת בניצחון מזהיר, הן נוראיות מבחינת המיסים, המגזר הציבורי, עזיבה של האנשים שמחזיקים כיום את כלכלת ישראל שלי בעיקר יזמי ועובדי הייטק, זה היום ונורא. אז איך אפשר מבחינה כלכלית לנסות לפצות את זה, על זה, לחפר על זה, לרפא את זה, למתן את זה, או אפילו להפוך את זה? וזה מן הסתם לא מפתיע מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני חושב שהדרך לעשות את זה, לטפל בבעיה, זה פשוט להפוך את ישראל למדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, או לפחות בין הכי קפיטליסטיות בעולם. מה זה אומר? למשל, אמרתי מקודם שהולכים להעלות מאוד את תקציב הביטחון. להוריד ב-20% את כל שאר הסעיפים מיד. מיד להוריד ב-20% את הכל. ועכשיו תגידו לי, מה השתגעת? את יודע מה יקרה לשירותים לאזרח? את יודע מה יקרה למערכת החינוך? לא יקרה כלום למערכת החינוך. מערכת החינוך היא גרועה בין הגרועות בעולם המערבי, למרות ששפכנו לתוך המערכת החינוך הזו מסעיות של כסף ב-15 שנים האחרונות, ולא רק שהיא לא השתפרה, היא כנראה נהייתה אפילו גרועה יותר, או לפחות הרמה של המורים הידרדרה. אז אם נוריד 20% מהתקציב של המערכת הזו, אז היא תישאר גרועה, אבל לפחות לא יפשטו לנו את האור במיסים. ואגב, במקביל, מאחר שאנחנו כבר מדברים על להפוך את מדינת ישראל למדינה קפיטליסטית מאוד, אפשר סוף סוף להכניס את שיטת השברים למערכת החינוך, ואז אפשר גם להוריד חצי מהתקציב של מערכת החינוך, והרמה של מערכת החינוך תגדל פי 3 תוך 5 שנים. כי זה מה ששיטת השברים תעשה. אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו יותר מדי, כי זה לא נושא השיחה הזו. ואז כמו שאמרתי, א', לקצץ את התקציב כולו בלפחות 20%, ואם מכניסים את שיטת השוברים, אני אומר לכם, אפשר לחסוך משהו כמו 40 מיליארד שקל רק במערכת החינוך, כי מערכת החינוך כיום היא כל כך מושחתת ומסואבת, שאפשר שם לקלף שכבות ענק של שומן, ועדיין יישאר פיל בפנים. או לוויתן, זה אולי משל טוב יותר, או דימוי טוב יותר. והדבר הבא שצריך לעשות זה דרגולציה, אבל לא דרגולציה בסגנון שאנחנו עושים היום, שלוקחים 20,000 אנציקלופדיות של חוקים ותקנות שרובם הגדול הוא פשוט מטומטם ומרושע, ומתחילים לקלף קצת קצת תקנות, כשמישהו אחר באיזה משרד אחר מוסיף תקנות פי שלוש ממה שאנחנו הורדנו. אני מדבר על מחיקה, מחיקה טוטלית של כל הרגולציה, להגיע לאפס. כל דבר שאין, שאין חוק שאוסר עליו, מותר. ועל הבסיס הזה, על הבסיס של האפס, במהלך 10 השנים הקרובות, לבנות לאט לאט מערכת רגולטורית שמגיעה בסוף לרמת הרגולציה שנהוגה בהונג קונג, שהמדינה היא עם הכי פחות רגולציה בעולם, והיא גם המדינה כמעט הכי עשירה בעולם. לפחות ככה הייתה עד לפני שנתיים, כשסין השתלטו עליהם. אז פשוט למחוק את הרגולציה מיד, כאמצעי חירום למדינה שעומדת בפני סכנה קיומית. למחוק רגולציה. מדינת ישראל בבת אחת תהפוך למדינה הכי ידידותית לעסקים בכל העולם. איך זה הולך להיות רע? הדבר האחר שכמובן צריך לעשות זה מיד להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. לא מכסים, לא מיסי יבוא, לא מכסות, לא מחסומי יבוא מכל סוג שהוא. פשוט לבטל את הכל. כל מי שרוצה לייבא, שייבא. באמת אולי דברים כמו יבוא של נשק או דברים או ריאלים, דברים שכן צריך עליהם איזשהו משהו. אבל אתם יודעים מה להזזל עם זה, כלום, הכל. שיעשו מה שרוצים, מי שרוצה לייבא, שייבא. וזה כולל חקלאות ומזון, ועל זה אני רוצה להגיד כמה מילים. כי החקלאים כיום בדרום כמובן סובלים קשות, ומישהו יכול לקרוא לי חסר לב, בגלל שאני מציע לעשות את מה שאני מציע. אבל אני אומר, עוד פעם, אנחנו בסכנה קיומית. יוקר מחיה מפה עד הודעה חדשה. ומה שקורה עכשיו, אגב, מוכיח שכל הדיבורים של החקלאים על זה שצריך להגן על החקלאות הישראלית בשביל לשמור על עצמות זונתית, הוכח כשטויות. זה היה תמיד ידוע כשטויות. משרד החקלאות עצמו אמר בערך לפני שנה וחצי שזה שטות. כי אין לנו נפט, אין לנו חיטה, אין לנו מאכל בהמות. מה שאומר שאין לנו חלב, ביצים ובשר. אין לנו. כי אין לנו מספוא וחיטה, הכל מיובא בכל מקרה. אז עכשיו אנחנו מגלים שגם הכוח העובד הוא מיובא. ישראלים לא עובדים שם. אין כוח של עובדים זרים, אין חקלאות. אז אם באמת יבוא אותו מצב שבו קצת דומה למה שקורה היום, שמדינת ישראל נמצאת בסוג של מצור, לפחות שהעובדים הזרים לא מוכנים לעבוד כאן, פתאום מתברר שאין עצמאות תזונתית ואין בטיח. אז אני אומר להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. רגולציה פשוט למחוק, לקחת את כל הספרים ולזרוק אותם למדורה. לא בסגנון של שריפת הספרים בפארנהייט 451 או משהו בסגנון, אלא פשוט למחוק את כל התקנות. אפס. מדינה עם רגולציה הכי קלה בעולם, תוך יום. דיברתי על שיטת השוברים, עם הנדלן, עוד פעם. אחד הסיבות העיקריות שאנשים עוזבים את הארץ, למיטב הבנתי, זה מחיר הדיור הגבוה. אז כמו שאמרתי, א', תחשבו איך הולך להיראות מחיר הדיור בארץ, כשכל הארץ תצטופף לתוך הגטו הזה בין גדרה לחדרה, ועוד במקביל, המיסים עולים ולאנשים יהיה פחות כסף. אז למחוק את כל הרגולציות בדיור, לפרק את כל ועדות התכנון, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ויבנה מה שהוא רוצה, ואיפה שהוא רוצה. ולפני שתגידו, מה, אתה משוגע? לא, אני לא משוגע, אני פשוט חושב שקבלן שבונה בית ובונה שכונה ובונה דירות רוצה למכור. ולכן אותו קבלן שבונה חייב לבנות את זה כמו שצריך. או לא צריך שישבו לו על הראש פקידים חסרי פנים ממשרד השיקון ומכל המשרדים של הממשלה ויגידו לו איך לבנות, וכמובן גם יקבלו ממנו שוחד, כי אחרת הוא לא יקבל רישיון בנייה. אפשר להיפטר מכל האנשים האלה, מכל החוקים האלה, מכל הרגולציות האלה, ולתת פשוט להפוך את ישראל עוד פעם למדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, לפצות את החקלאים בנדיבות על מה שקרה עכשיו, ועל מה שיקרה להם כשנפתח את השוק ליבוא, מכיוון שהחקלאות הישראלית בחלקה לא תוכל להתמודד עם התחרות מחול, לא עם המחירים ולא עם האיכות ולא עם הטעם. ואין לנו ברירה. עוד פעם, אם המלחמה הזו לא תיגמר כמו שצריך, ואני לא רואה סיכויים מאוד גבוהים שהיא תיגמר כמו שצריך, למרות שאני לא יודע לחזות דברים כאלה. אבל אם היא לא תיגמר כמו שצריך, כמו שאמרתי, אנחנו בסכנה קיומית, כלכלית, אולי גם פיזית, אבל כלכלית בוודאי, לטווח של איזה 5 או 10 שנים, ואם היא לא ננקוט באמצעי חירום, ואם לא נהפוך את ישראל לכלכלה הקפיטליסטית ביותר בעולם, עצם הקיום של מקום המפלט ליהודי העולם מוטל בספק. ואני אגיד יותר מזה, אתה יודעים מה, אנחנו, כל השיחה הזו היה, מה זה, 35 דקות של פסימיזם. אז בואו אני אסיים בהערה חיובית. אם נעשה את הדברים האלה שאני מציע לעשות, סחר חופשי, רגולציה אפס, שיטת השוברים בחינוך, קיצוץ כל התקציב, כל תקציב המדינה חוץ ממשרד הביטחון ב-20 או 30 אחוז, מחיקת כל התקנות והגבלות על שוק הבנייה, אפשר להוסיף עוד כמה דברים, אם נעשה את כל הדברים האלה, מדינת ישראל לא רק שהיא תחזיק מעמד, היא תפרח והיא תסגשג, עם הייטק או בלי הייטק, מכיוון שהייטק בסופו של דבר זה רק סקטור, כן? יש כל מיני מדינות בעולם שמתקיימות מכל מיני סקטורים, ההייטק הוא כבר פורח כמה שנים, משהו אחר תמיד יכול להחליף אותו, כי כלכלה חופשית זה כלכלה חופשית, והיא תמיד מוצאת דרך לסגשג. כך או אחרת, אם נהפוך את ישראל למדינה שהיא כלכלה חופשית אמיתית, קפיטליזם מספר אחד בעולם, לא רק שאנחנו לא נהיה בסכנה כלכלית, אנחנו נסגשג, ולא רק שנסגשג, אנחנו נסגשג בצורה כזו שיהודי העולם יגיעו לכאן. גם ממדינות כמו ארצות הברית ומאירופה, ולא רק בגלל האנטישמיות, אלא פשוט בגלל שהחיים כאן יהיו טובים, כי אנשים כאן יהיו עשירים בעין. טוב, אין דבר כזה עשירים באלף, אבל עשירים בעין, והשכר יהיה מאוד גבוה, ושעות העבודה יהיו יחסית נמוכות, והחינוך יהיה מעולה, והדירות יהיו זולות, והמזון יהיה זול ומעולה וטעים. כל הדברים האלה יכולים לקרות אם רק נהפוך את מדינת ישראל לקפיטליסטית, שזה לחלוטין צעד טכני, כן? אין שום דבר תיאורטי או מבני או מסובך שיכול או עלול למנוע מאיתנו לעשות את זה. כל הצעדים של להפוך את מדינת ישראל למדינה קפיטליסטית הם צעדים טכניים שכביכול אם נניח היה דיקטטור במדינת ישראל, הוא יכול במחי יד לעשות את הכל או במחי חתימה. ואם לא נעשה את זה, אנחנו בצרות, צרורות. ואם כן נעשה את זה, אנחנו נפרח. ובנימה רבע אופטימית זו, או שמינית אופטימית, אני אסיים את הפודקאסט, אני מקווה שלא דיכאתי אף אחד שיקשיב לזה יותר מדי, ובשורות טובות לכולנו, ולילה טוב.